טוב, שלום לכולם. אנחנו בדיני כתמים, ואנחנו היום בנקודה מאוד מעשית. אנחנו באופן כללי נדבר היום על מה נקרא לא מקבל טומאה ועל ההשלכות של זה, כאשר ההשלכה המרכזית מבחינתנו היום תעסוק בתחבושות ופדים, שזאת שאלה מאוד מעשית. אז קודם כל, יש לנו שאלה של גודל. והשאלה היא איזה גודל לא מקבל טומאה. בדרך כלל, כשמסתכלים בכל הספרים, ספרי הפסק של הלכות נידה, אז יש שם שיעור ברור של 3x3 אצבעות, שבערך, אם אצבע זה בערך 2 סנטימטרים, בערך 6 סנטימטרים על 6 סנטימטרים. וגם בדבר הזה, אני רק אציין שבדרך כלל, אנחנו מדברים על 6x6 סנטימטרים, ולא שטח שיש בו לרבע 6x6 סנטימטרים. זה אמנם, יש מקום לדון בזה, אבל זה הסכמה יותר רווחת בפוסקים, ויש כאן איזה הגדרה, יש לנו, זה לא המקום היחיד שיש דברים דומים לזה, יש לנו בענייני סוכה, יש לנו כל מיני דברים כאלה, זה הדבר הרגיל. ובאמת, השיעור של שלוש אצבעות מופיע ברמב"ם הלכות איסורי ביאה, פרק ט' הלכה ז', והרמב"ם אומר, כתם שנמצא על גבי, על דבר שלא מקבל טומאה טהור ואינה חוששת לו, כיצד, אז אחד מהדברים שהרמב"ם אומר, או על בגד שאין בו שלוש אצבעות, על שלוש אצבעות ונמצא לאדם טהורה. אז הרמב"ם כאן מתאר בגד שאין בו שלוש על שלוש אצבעות שנמצאת טהורה. אבל בהלכות כלים, פרק כ"ב הלכה א', הרמב"ם מדבר על טומאה, טומאה וטהרה כמובן, כלים פרק כ"ב הלכה א', ואומר הרמב"ם, כמה שיעור הבגד להיטמא, 3 טפחים על 3 טפחים למדרס, ושלוש אצבעות על שלוש אצבעות וכולי לטומאת מת. אז הרמב"ם אומר שיש דברים למדרס לשלושה טפחים, אבל לשאר הדברים לטומאת מת או לשאר טומאות, זה 3 אצבעות. ממד הדברים אמורים, בבגדי צמר ופשתים, אבל בבגדים של שאר מינים, אין מקבלים טומאה מכל הטומאות, אלא אם כן היה בהם 3 טפחים על 3 טפחים או יותר. כלומר, הרמב"ם אומר, יש הבדל בין צמר ופשתים לבין בגדים אחרים. בצמר ופשתים השיעור הוא 3 אצבעות. בשאר מינים השיעור הוא 3 טפחים. ואם כך, לכאורה, אם אנחנו מדברים על בגדים שהם לא מצמר ולא מפשתן, אלא על בגדים אחרים שיש לנו היום, וקל וחומר בגדים סינתטיים, היה מקום להגיד שהשיעור 3 טפחים. ואם אנחנו אומרים כך, זה כמובן מאוד, מקל, זה משנה מאוד את הדברים האלה. אמנם, יש מקום לדון בדבר הזה, ואני לא אעריך עכשיו, אבל בהלכות ציצית, יש מחלוקת. המחלוקת הזאת היא מחלוקת כבר בסוגיה בגמרא, במנחות, ובהלכות ציצית יש מחלוקת שולחן ערוך ורמה, ששם זה, לדעת השולחן ערוך, רק צמר ופשתים נקרא בגד, ורק הוא חייב בציצית. ושאר מינים, לדעת השולחן ערוך, פטורים מציצית, מדאורייתא לפחות. לעומת זאת, הרמ"א חושב שכל המינים חייבים בציצית, מדאורייתא. ולאור הדבר הזה, באמת ספרדים, מתאמצים מאוד ללבוש ציצית צמר כדי לצאת ידי חובה מדאורייתא, ואשכנזים מתאמצים בדבר כל אחד לפי משהו אדם, כל אחד מחליט מה שהוא רוצה, יש כאלה שמתאמצים יותר, יש פחות, אומרים שהגרא והחזון איש לא לבשו צמר, אבל רבים משתדלים ללבוש צמר בשביל השולחן ערוך, אבל האשכנזים היוצאים ביד רמה, אז מבחינתם כל המינים חייבים מציצית, ויכול להיות שגם בהקשר שלנו היה מקום לחשוב שאולי לפי הרמה יש להשוות צמר ופשתים לשאר מינים גם לעניין שלנו, לעניין הגדרת בגד לטומאה וטהרה, ואולי רק שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, ולא שלושה טפחים על שלושה טפחים. מי שדן בהרחבה בדבר הזה זה הרב עובדיה בתארת הבית, חלק א' עמוד כף ד'. שם בתארת הבית עולה מדבריו להקל בדבר הזה, והוא אומר גם הרמה מקל בזה, הוא רק דיבר על עניין נחות ציצית, הוא לא דיבר לענייני טומאה וטהרה, וגם הרמה מקל בזה, זו דעתו. אבל למרות שהוא מקל שם בתארת הבית, יש לו קיצור של כל ההלכות, ובקיצור שלו הוא לא כתב כך. הוא ישמיט את הדבר הזה, ובאמת אי אפשר למצוא בפוסקים בדרך כלל את זה. פוסקים מדברים על שלוש אצבעות ולא על שלושה טפחים. כן, שלושה טפחים, אנחנו מדברים על 24 סנטימטרים, כן? רק 24 על 24 במקום 6 על 6. אז מצד אחד אנחנו לא פוסקים, זה לא מקובל. מקובל שלוש אצבעות, אבל אפשר לזכור את זה. שיש... עכשיו. עכשיו, יש שאלה נוספת, כשיש בגד שהוא מוכן לשם בגד, אז פשטות הרמב״ם, שבאמת, רמב״ם אומר, באמת דברים אומרים, בקראים מן הבגדים, אבל הורג בגד לפני עצמו, אז הוא מקבל טומאה. אז אם אנחנו מדברים על בגד, שהוא בגד באמת ארוג כבגד, אז זה נכון, אז לא תהיה נפקא מינה. לגבי בגד זה לא ישנה, כי אם בגד הוא בגד, הוא ממש בגד, אז גם אם הוא קטן מהשיעור הזה, הוא מקבל טומאה בהיותו בגד. אבל מתי כן יכולה להיות נפקמינה או השלכה לדבר הזה? בתחבושות. פדים עצמם הם קטנים משלוש על שלוש אצבעות. לא פד, אולי פדים, נגיד פדים, סליחה. בפדים, תחבושות, זה יכול, תכף אני אעשה קצת סדר. תכף נדבר על ההשלכות. נכון? אם נגיד שזה לא בגד, אז שם יכולה להיות השלכה לדבר. עוד רגע נדבר על זה. לכולם הוא ישמיט, הוא לא הביא את זה. לא הביא את זה. זה באמת, אני חייב להגיד, מי שרואה טהרת הבית באופן כללי בהלכות נידה, מגלה המון הפתעות. כאילו הפתעות שאף אחד לא מדבר עליהן, פתאום עבד יש לו... אבל אנחנו לוקחים את זה בזהירות. כי יש לנו גם מסורת ודרך פסיקה, אבל בכל אופן, צריכים להכיר, לדעת. אז אולי אני רק אעשה לפני איזה טיפה... בסדר, אולי בהקשר הזה, אנחנו עוד מעט נדבר על דברים אחרים. יש לנו בתחבושות, יש פדים ויש מגן תחתון. תחתונית. בדרך כלל, אישה בתקופת המחזור הולכת עם פדים, הולכת עם תחבושת, והתחבושת הזאת בגודל שלה, בדרך כלל, לפחות, ודאי אם אני מחשב בשטח, כמו שאמרתי שיש מקום לדון בדבר הזה, אבל היא בדרך כלל גדולה משלוש על שלוש.
שלוש על שלוש זה מינימום או שזה שטח?
זה מה שהסברתי, שלא ברור לגמרי. הרב עובדיה טוען שזה שלוש על שלוש, שש על שש. שלוש על שלוש. אצבעות, שישה על שישה סנטימטר נגיד, בערך. אז הרעת הרב עובדיה, זה צריך להיות שישה על שישה סנטימטר. אם זה יהיה לרבע, שישה על שישה, לפי דעתו, זה לא יקבל טומאה. יש מקום לדון בדבר הזה, אבל בכל אופן, באופן כללי פדים ודרך כלל גדולים, ולעומת זאת מגן תחתון קטן מ... שלוש על שלוש אצבעות.
כן, בטוח זה...
בדרך כלל הוא קטן, הוא צר. הוא צר. הוא צר. אין בו שישה סנטימטרים, בדרך כלל הוא צר, אני חושב שאפילו לרבע אין בו. מגן תחתון בדרך כלל התחתיות. עכשיו, אישה בדרך כלל, בזמן המחזור, לובשת פדים, אבל אחר כך, במשך הזמן שהיא תאורה, אם היא רוצה ככה הגנה נוספת, או בישיבה נקיים, שזה פחות או יותר כבר אין דימום, בדרך כלל לובשת מגן תחתון, תחתונית. בכל אופן, אם אני לוקח את התחתונית עצמה, אז היא קטנה משלוש על שלוש אצבעות, אז זה יותר קל לעניין שלנו. פדים, אז זה גדול יותר, אנחנו צריך לראות סיבות אחרות, אם יש להקל גם בפדים, אבל בכל אופן, אפשר לזכור, אולי את הרב עובדיה הזה בתור צירוף מסוים, בתור צירוף מסוים לשאר דברים שנביא, זה לא עומד בפני עצמו. אבל אולי בצירוף לשאר דברים שנדבר בעזרת השם לגבי פדים. זה דבר אחד. דבר שני. הדבר כן. אם זה בגד בפני עצמו, זה לא יעזור. השאלה אם זה בגד בפני עצמו. השאלה אם זה בגד בפני עצמו, והשאלה אם זה בגד בפני עצמו, למעשה, יש מקום לדון, האם זה כמו איזה כלי כזה, או שכל הדבר הזה, בוודאי מגן תחתון, מטרתו לא להיות כלי לקבלת אדם, אלא מטרתו להגן על התחתון שלא יתלכלך. אצל מגן תחתון זה די ברור. מגן תחתון, שמים אותו שלא יהיו קוני כתמים, שהבגד לא יתלכלך. קשה לראות את זה ככלי. כלומר, מגן תחתון ותחתונית קשה לראות ככלי מהבחינה הזאת. פד, היה מקום לחשוב, היה מקום לחשוב על זה, אבל יש גם מקום לחשוב אחרת. כלומר, זה לא ברור לגמרי. הוא כן כאילו מקבל דם, אבל הכל נספג בתוכו, זה לא כלי שכאילו עוגר את הדם בתוכו, אלא הכל נספג בתוך הדברים שלו. יש מקום לחשוב. תכף אני אדבר עוד משהו על כלי מצד זה שהוא חד פעמי. אז אני רק בינתיים עונה לשאלה הזאת בצורה קצרה. עוד מעט אני אתייחס יותר. אתה יודע מה? אולי עכשיו אני אתייחס. יש עוד דבר שיש מקום לדון, האם זה כלי מצד זה שהוא חד פעמי. הרמב"ם הלכות כלים, פרק ה' הלכה ז', וכן הקרן שהוא משתמש בו, הוא משליחה, אינה מקבלת טומאה. אז הרמב"ם מדבר על דבר שזורק אותו להשפע, שהוא חד פעמי. ודבר חד פעמי, בפשטות מדברי הרמב"ם, יוצא שהוא לא מקבל טומאה. אז זאת נקודה נוספת בהקשר הזה, שכל הפדים האלה לא מקבלים טומאה, אז זה קשור, הם חד פעמים, אז גם הפד, לא רק המגן תחתון, גם הפד הוא חד פעמי, זורקים אותו. אז לפי זה אולי הוא לא יקבל טומאה, כן. נכון, שזה גם קשור לנייר טואלט. זה גם קשור לנייר טואלט, ואנחנו נצטרך תכף לדבר על זה. אוקיי, נכון. אז כאן יש לנו עוד כמה דברים לדון בהם. אני אנסה להתייחס, יש לנו כמה דברים, אני אנסה לראות איך להספיק להתייחס לזה בקצרה, אבל לגבי השאלה שזה נמצא על גבי התחתון, אז יש צד אחד להגיד שאולי זה מודבק לתחתון וזה הפך להיות כמו חלק מהתחתון, שיש אחרונים שרוצים להחמיר בגלל זה שזה כאילו הפך לחלק מהתחתון לחלק מהבגד, ויש עוד דבר שהוא קשור לעניין הזה, והוא גם קשור לנייר טואלט, שזה הסדרי טהרה. שזה עוד עניין. הסדרי טהרה, בסימן קופצדיק, סעיף קטן צדיק ג', כותב לגבי נייר, שגם אם נגיד שנייר לא מקבל טומאה, אז כיוון שהנייר מונח על גבי יד, והיד מקבלת טומאה, אז צריך להחמיר בדבר הזה. ואז גם בהקשר שלנו, אם הבגד מקבל טומאה וזה מודבק על הבגד, יצטרכו להחמיר בדבר הזה, גם אם לא נגיד שזה הפך להיות כמו בגד אחד. אבל את הסדרי טהרה הזה רוב האחרונים לא קיבלו. רוב האחרונים הקלו. הרב פיינשטיין ושו"ת אגרות משה יורדי החלק ד' סימן י"ז אות ט"ו. הרב אוזנר בשורי שבט הלוי אצלנו, בקוף צדיק י' אות ב'. הרב עובדיה בטהרת הבית. אז כיוון שכך, זה נכון שיש עוד סברות להחמיר לגבי התחבושת הזאת, מצד זה שהיא נמצאת על גבי התחתונים, אבל בדבר הזה נראה שרוב האחרונים הקלו. יש עוד נקודה, והיא משמעותית לענייננו, וזה דין טומאה דרבנן. מה הדין של דבר שלא מקבל טומאה מדאורייתא, אבל מקבל טומאה מדרבנן? הגמרא בנידה, דף סמך עמוד ב', מדברת על כתם של אישה שנמצא בכלי חרס מגבו, מהצד החיצוני שלו. והגמרא אומרת שכתם כזה טהור. וכך פוסק הרמב״ם, הלכות איסורי ביאה, פרק ט' הלכה ז', שכתם שנמצא הדבר שלא מקבל טומאה טהור, ואחת הדוגמאות שהוא נותן זה או על גבי כלי חרס מגבו. אז כלי חרס מצידו החיצוני, אם יש עליו כתם אחורי שלא מקבל טומאה והוא טהור. והאור שמח שם דן בדבר הזה, שלענייני טומאה וטהרה, אם יש מגבו, אנחנו היינו אומרים שמדרבנן זה טמא. וכך דן שם האור שמח למה הקלו בכתם הזה, ומדבריו יוצא שהקלו בזה כיוון שמדובר על טומאה בדרבנן, ואת הדבר הזה הוא גם מסביר מצד הסברה. אנחנו ראינו שיש ראשונים, הר"ן, גם ברשב"א, שמסבירים שגזרו על כתמים משום טומאה, ולכן בדבר שלא מקבל טומאה לא גזרו על כתמים. עכשיו, כשיוצא דם לענייני טומאה וטהרה, ראינו שמקובל, דיברנו על זה יותר בהרחבה, שהוא מטמא גם אם הוא לא היה בהרגשה. כלומר, אדם עצמו מטמא לגבי טומאה וטהרה, לא לגבי אישה, גם אם הוא לא בהרגשה. עכשיו, כשיוצא דם כזה, מכתם, מגופה של אישה, אז כאשר הוא נמצא על דבר שמקבל טומאה מדאורייתא, יש לנו ספק. האם זה הגיע מהגוף שלה, מהמקור, או לא הגיע מהמקור? אנחנו לא יודעים. כל כתם שנמצא על משהו, יש ספק. למה אנחנו מחמירים בדבר? מסביר הנודע ביהודה, אנחנו מחמירים כיוון שזה ספק דאורייתא. ספק דאורייתא לעניין טומאה וטהרה. כי זה נמצא על גבי דבר שמקבל טומאה מדאורייתא. כאשר זה נמצא על דבר שמקבל טומאה מדרבנן, במקרה כזה, לפי הסברה הזאת, אנחנו צריכים להקל, כיוון שיש כאן ספק דרבנן. אולי זה לא בא מהמקור, וזה נמצא רק על כלי שמקבל טומאה מדרבנן. אז לענייני, בעניין הזה, כיוון שמדובר על ספק דרבנן, צריך להקל, וצריך להקל גם בהקשר של האישה. זה פחות או יותר מה שטוען האור שמח. אני חייב להגיד שהנודע ביהודה בעצמו דווקא מחמיר בדבר, אבל רוב האחרונים הקלו בדבר הזה, וכך בשבט הלוי וטהרת הבית. אז אם אנחנו מקלים גם בדבר שמקבל טומאה מדרבנן, אז זה עוד קצת עוזר לנו. למשל, יש כל מיני דברים ששינו צורה. פשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה, אבל אם יש לך אולי חוט מעובד או כל מיני דברים כאלה, אולי זה מקבל טומאה מדרבנן. גם בתחבושת הזאת יש מקום לדון. התחבושת היא סינתטית בעיקרה, ויש לפעמים בתוכה כל מיני חומרים אחרים שיש מקום לדון אולי בשינוי צורה, שאולי זה מקבל טומאה מדרבנן, גם חלק מהסברות שאמרנו קודם. אבל אם אנחנו מקלים שדבר שלא מקבל טומאה מדרבנן, כלומר מקבל טומאה מדרבנן אבל לא מקבל טומאה מדאורייתא, שהוא מותר לעניין כתמים, זה עוד סיבה להקל בתחבושות האלה, כי מסתבר שבגלל שהן ברובן סינתטיות, שהן לא יקבלו טומאה לפחות מדאורייתא. אני רק אגיד לגבי בגד סינתטי, דבר סינתטי, אז גם כן יש דיון בפוסקים, אני לא מרחיב עכשיו, אבל יש כמה תשובות בהקשר הזה. יש עוד נקודה אחרת שבשו"ת מנחת יצחק טען שלא יכול להיות מצב של בגד, אפילו אם הוא מניילון, הרב עובדיה אומר בגד מניילון לא מקבל טומאה, כי אם זה גדל בבארות מים, הרמב"ם אומר שזה לא מקבל טומאה. הוא אומר, מה זה משנה בארות מים או בארות נפט? הוא אומר, זה לא מקבל טומאה. והרב וייס בן מנחת יצחק אומר, לא יעלה על הדעת שבגד, ממש, שלובשים על הגוף, שנגיד בו שהוא לא יקבל טומאה. לא יכול להיות. הוא אומר, גם אם זה סינתטי, אם זה בגד ממש, לא היה בזמנם דבר כזה אולי, אבל אם זה בגד ממש, הוא חושב שזה כן יקבל טומאה. בסופו של דבר, יש מחלוקת בין הפוסקים איך להתייחס לתחבושות האלה, ויש כאלה שמחמירים בדבר, גם הרב אליושיב, כי זה צמוד לגוף, וזה נועד לקבל דם מהגוף, וזה בטוח שהגיע מהגוף, בסברה אחרת, ראינו את הרב אליושיב בעבר, זה עוד סברה להחמיר. מצד שני, יש הרבה אחרונים שהקלו. הרב עובדיה הקל, וחוץ מהרב עובדיה, יש עוד תשובות בכמה אחרונים, אז יש את הרב אריאל, שהבאתי לכם גם כן שם בסימן קפה, ויש עוד פוסקים אחרים, גם אשכנזים, חרדים, שמאוד מקלים בדבר הזה. יש, לא זוכר קוראים לספר הזה, של הרב פרקש, דרכי טרה, לא זוכר, ספר חשוב, הוא פוסק חשוב בעולם החרדי, שהוא בדרך כלל מקל, תלוי באיזה, אבל בפדים הרגילים בדרך כלל מקל. יש ויכוח, מה הרב שלוי מזלמן אוירבך חשב, וואו, הגיע מנחה. ויכוח גדול מה הוא חשב, ויש איזה מכתב שהוא כתב שהרשו אותו בשתי צורות. מה עושים הלכה למעשה? נצטרך לדבר בפעם הבאה.